שלום, כבוד נשיא הכנס הרב הרוסי, הרב שיינין, הרב שיינין, הרב של אשדוד, כמובן יושב הראש, הרב שמואל דוד, שכבר שנה שנייה אנחנו זוכים בו בתור ממלא מקום פה של המושב שלנו, אמיתי הרב רכניץ. אז השילוב בין מערכת המשפט ואת עניין המשפט התורה לבין מערכת הצדק והצדקה, זה אפשר להגיד אחד מהמאפיינים של החיים הדתיים כבר משחר ימיה של עם ישראל. הגמרא בסנהדרין מספרת שהיה את הדמות של משה שאמר ייקוב את הדין את ההר, ואילו משה ואילו אהרון כתוב שהוא אוהב שלום ועוד אוהב שלום. כמובן שאין הכוונה שהייתה פה איזושהי מחלוקת בין משה ואהרון איך צריך לנהל את החיים הדתיים, אלא היו פה שתי, צריך את כמובן את שתי המערכות, המערכת של משה והמערכת של אהרון. אחר כך בהמשך שם הגמרא אומרת שבדוד המלך התקיים אפילו שני הצדדים האלה ביחד, והיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, משפט לזה שהחזיר לו את ממונו וצדקה לזה ששילם לו מתוך ביתו. כלומר, זה הולך ביחד. התורה זה לא איזה, באמת שאפשר להגיד רק ייקוב את הדין את ההר, ולא מעניין אותנו צדיק חברתי, לא מעניין אותנו מצוות של חסד וצדקה. וכמובן, אנחנו לא כמו אותו דעת שאותה מעניינת רק החסד והצדקה, ולא מעניין המשפט. אנחנו רואים את השילוב הזה לפעמים בצורה בהירה ומפורשת יותר, נגיד בתור דוגמה מצוות דינא דבר מצווה, שבתוך עולם המשפט נכנסים מצוות של חסד, ולפעמים זה בצורה יותר מסתרת שעמוק בתוך המצווה טמון החסד שבזה. המצווה שאנחנו רוצים להתעסק בה היום זה מצווה שהיא כמובן כל עניינה חסד, למרות שזה הדין שמצוות הלוואה לא מופיע עם ביורדיה, אלא זה מופיע בכל שמשפט, בלכות הלוואה. וזה המצווה להלוות כסף לנזקקים. אז התורה מספרת לנו על המצווה הזאת בשני מקומות. בפרשת משפטים, בהקשר של איסור להיות כמשה, ופה באמת הדוגמה הראשונה של, שהביא פה הרב דוד, של מתי מותר להיות כמשה, זה באמת ההקשר של שהתורה מספר לנו בפרשת משפטים, עם כסף, תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כמשה. זאת אומרת, כביכול, ההקשר פה בפשטות זה לא שצריך להלוות, אלא אחרי שיש הלוואה, איך צריך להתנהג, כן? צריך לא להיות לו כמשה, וגם הנה, אם תחבול תחבול שמת רעך, או השמש תשבין לו. זאת אומרת, שהעניין איך צריך להתנהג אחרי שכבר יש הלוואה. בפשטות, בפשטו שנקרא, לא מדובר פה על חיוב להלוות. איפה בכל אופן יש בפשוטו של מקרא כך, בפרשת ראה, בהקשר של מצוות צדקה, ובהקשר של האיסור להימנע מלהלוות בגלל השמיטה המתקרבת, שכתוב, כי יהיה לך אביון מאחד אחיך ואחד שעריך וארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תתפוץ את ידך מאחיך אביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, והעבדת אביתנו די מחסרו אשר חסר לו. כן, בפשטות פה מדובר על הלוואה, עבדת אביתנו, הישמר לך פן יהיה דבר ממך פגיעה למור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון ולא תיתנו וקרא אליך אל אדוני והיה בך חטא. זאת אומרת, מסתבר שבפשטות מדובר פה על הלוואה, בגלל שאם זה לא היה הלוואה ואנחנו לא מחויבים להלוות, אז כמובן, מה העניין של להישמר שלא נמנה אלווה בגלל שנת השמיטה? הרי אני לא חייב להלוות לו בכלל. אם אני רוצה אני אלווה, אם אני לא רוצה אני לא אלווה. אבל התורה אומרת לא ככה, אתה חייב להלוות, ולמרות שמתקרב בשנת השבת, יש איזו סברה להגיד, רגע, אני נותן לו הלוואה, ובכלל אתה נמנת להחזיר, ופה יפספס, אמצע אלול, ויפספס קצת, וזהו, ילך להלוואה, ובכל אופן התורה אומרת, ישר מלך. זאת אומרת, שכמובן שאפשר לראות פה שיש פה מצווה, ויש פה גם איסור, איסור להימנע מלהלוות, לא רק מצוות עשה, אלא גם מצוות לא תעשה. ובכל זאת, למרות ששמעתי בפרשת משפטים, בפשטות, לא מדבר על חיוב, בכל אופן חז"ל לא רואים את זה ככה. בפרשת משפטים מדברים על חובה, ככה בכמה מקומות בחז"ל, חז"ל עמדו, אמרו, נגיד בירקות שומני כתוב, האם יקרה מקרה כזה שאתה תחליט ותנווה? לא, לא ככה, אלא האם פה זה יותר במובן של כאשר. אז כמובן צריך להבין, אז בכל אופן למה התורה נוקטת לשון של התניה, אם פשטו שאם יקרה דבר כזה, אז טוב, אז יש פירושים שונים, למשל אבן עזר כותב, ודאי שזה מותנה, זה מותנה בכך שיש לך את היכולת להלוות, לא כל אחד יש לו את הכספים שהוא יכול להלוות, אז התורה אומרת, אם כסף תלמיד, כלומר, אם יתאפשר לך לקיים את המצווה הזאת שכתוב פרשת ראה של אבית תביתנו, אז אתה חייב להלוות, אבל אם אתה תהיה עצמך אני ולא תוכל להלוות, אז כמובן שאתה פטור מהמצווה. אמנם יש בין הפרשנים, כמה פרשנים שהבינו שאין חיוב ממש להלוות, ככה ברבנה למשל התורה עבוד זה בפירוש של רבי יוחנן פרה על הרס"ג, הוא מביא אולי עוד כמה ראשונים שמבינים שזה לא רק מצווה, ככה ברבנה כותב שזה גם פה האם זה רק רשות, הוא ככה מפרש גם בדברים וכמה מקומות מפרש ועוד אחרים, אבל רוב רובם של הראשונים והאחרונים מבינים שעם כסף תלווה דמי כמו שיטת רבי ישמעאל שזה חובה. הרמב״ם עשה איזשהו קישור של המצווה הזאת, מצוות הלוואה, למצוות הצדקה הכללית. כלומר, כמובן יש לנו מצוות צדקה, לתת כסף, לתת במתנה כסף לנים. גם המצווה הזאת של הלוואה זה חלק, זה פרט מפרטי מצוות הצדקה. ככה אומר הרמב״ם למשל, בכמה מקומות אומר את זה, ונגיד בספר מצוות כתוב, במצווה קבוצת עזיים, שציוונו להלוות לעני, להרחיב לו ולהקל עניינו. ומצווה זו היא היותר חזקה ויותר מחויבת מכל מצוות צדקה. כי מי שנתבזה בגילה פניו לשאול מיד אנשים, אין צרות עניינו שם עליו כמו המחוסה שירצה להיעזר עד שלא יתגלה עניינו ולא יתבזה. כלומר, שלמרות שזה נמנע כמצווה עצמאית, כן, מצוות צדקה זה בקבוצת ה' ופה זה בקבוצת ז', אבל אומר, המצווה העצמאית הזאת הלוואה היא בעצם חלק ממצוות צדקה. וככה גם מלכות מתנות עניים, באותה הלכה מפורסמת של שמונה מעלות יש בצדקה, זו לעומה למזו, אז אחת מהם זה גם כן לתת הלוואה ושותפות וכו', לתת לא חוזק. האמת היא שרואים בדברי הרמב״ם שישנן בעצם שתי מעלות לסוג הזה של הצדקה. כלומר, אם אמרנו שהרמב"ם מגדיר שמצוות ההלוואה היא חלק, היא פן של מצוות הצדקה והיא המעולה שבהם, והמעלה של זה בשתי אנפים. דבר אחד מה שראינו, מה שהוא אמר, שזה מונע את הביזיון של העני. כי כשאדם, למרות שהוא אדם מאוד נצרך, וכשלוקח הלוואה, גם השירים לוקחים הלוואות, כל אחד לוקח הלוואה מהבנק, כל יום מתקשרים מהבנק להציע להלוואה, זה שאדם לוקח הלוואה, זה עוד לא אומר שהוא כל כך במצב רע, אבל לבקש, לקבל מלוות, תשמע, אני צריך אוכל לאכול, אני צריך לדבר, זה כמובן יותר מבזה. זה מעלה אחת. מעלה שנייה, שעליה הוא מדבר באמת בלכות מתנותניים, זה שבהלוואה יש את היכולת אולי למנוע את הנפילה של העני. למרות שהוא נמצא כבר במצב גרוע, אבל לפעמים על ידי קבלת הלוואה הוא מצליח להשתקם, וזה לא נופל, הוא לא נופל. למרות שגם מי שכבר לוקח מתנה, אז הוא כבר, אישית גם מרגיש שהוא כבר נפל, ואחרי שאתה נפלת כבר, אתה מתקשה לפעמים אחר כך לקום. אז באמת יש ספר נפלא של הרב חיים קניבסקי, שליטה של דרך אמונה, שיש שם גם לכל מתנות עניים, והוא באמת אומר שמי שמלווה כסף לעניים, הוא מקיים איזה שתי מצוות, הוא מקיים במצוות צדקה, הוא גם מקיים את המצווה הזאת שאמרנו של מצוות הלוואה. במצווה הזאת, עם מצוות הלוואה, העריך מאוד החפץ חיים בספר הנפלא הזה של אהבת חסד. הוא ספר שלם בענייני חסד, והוא פתח, והייתי אומר אולי אפילו רובו של הספר עוסק במצווה הזאת של הלוואה, כמעט נדמה לי כל החלק הראשון ורוב החלק השלישי מדבר על הנושא הזה של מצוות הלוואה, והוא ממש מעריך בכללים ובפרטים של המצווה. אנחנו אולי בהמשך נדון בכמה פרטים מהדינים שהוא מביא בהקשר הזה של מצוות הלוואה. בכל אופן, הוא טוען שישנה מחלוקת ראשונים בזה. האם באמת מצוות הלוואה היא קשורה למצוות צדקה? לפי הרמב״ם ראינו שזה חלק. אבל להבנתו, מצוות, לפי שיטת הרמב״ן, מצוות הלוואה זה מצווה עצמאית, והיא לא תלויה במצוות הצדקה. יש לזה נפקא מינה לדינה. זה לא סתם במניין המצוות, אלא זה נפקא מינה לדינה. למשל, הוא אומר שאם אדם הפריש, יש לו מעות לצדקה. כך הוא הפריש מעות לצדקה. אז הוא אומר, לפי שיטת הרמב״ם, הוא יכול גם לקחת את הכסף הזה ולהלוות אותו לעניים. אבל לפי שיטת הרמב״ם, לא. הלוואה זה מצווה אחרת, זה לא צדקה. הוא חייב לתת את זה, הוא חייב לתת את זה במתנה לעניים. או נפקא מינה אחרת, יש מחלוקת בין האחרונים, במעשר כספים, האם מעשר כספים אפשר לעשות את זה מצוות אחרות, או רק צדקה. אז הוא אומר, ככה, חתם סופר, בתחיל תשובה מביא חתם סופר, שמעשר כספים זה רק לצדקה. אז הוא אומר, לפי שיטת הרמב״ן, אי אפשר, מהכסף מעשר כספים, אני הפרשתי מעשר כספים, אי אפשר להלוות מזה כסף, כי זה נועד רק לצדקה. אמרנו, למעשה הוא לא מכריע כמו החתם סופר, אז הנפקא מינה הזאת היא לא אולי למעשה, שאפשר הוא אומר, אבל בכל אופן המחלוקת הזאת קיימת. האמת, אבל... אני... עוד רגע. אני לא... מי שמסתכל ברמב"ן, לא כל כך הבנתי למה הבין החפציים שהוא חולק בזה לרמב"ם. הרמב"ם בהוספות בספר המצוות, הוא אומר שיש... כן, יש הוספות שהמצוות שלדעתו הרמב״ם שכח, כן, לא מנע. אחד מהם זה מצווה של לעזור, להרחיב למישהו שנופל, שנצטרנו לחיות גר ותושב, להציל לו מרעתו, שאם היה טובע בנהר, הוא נפל עליו הגל שבכל כוחנו נצטר בהצלתו. ואז הוא כותב בסוף, אומר, והרב כלל אותה עם הצדקה, במצוות קבוצת ה', אבל זה שתי מצוות. הרמב"ן הוא לא מתייחס פה, זה מצווה אחרת. הרמב"ן זה מצוות יד. ומצווה קבוצת ז', שזה מצווה חלק מצדקה. חוץ מזה, מה שהוא מוסיף, שיש מצווה מיוחדת, זה להחיות, מה, ככה הבהג שהוא מצטט שם, קורא לזה מצוות החייאת האח. בן אדם שנמצא בבעיה לעזור לו, אבל ההלוואה זה מצווה מיוחדת, שיכול להיות שגם הוא יסכים שכסף, שדבר עושים עם כסף, זה לא עזרה גופנית. דבר שעושים עם כסף, בין אם זה לתת מתנה, או בין אם זה להלוות לו, זה חלק ממצוות צדקה, ואפשר גם מאוד צדקה, וגם לתת לזה מעשר כספים. עכשיו, אני רוצה... כמה פרטים של המצווה הזאת לדון, אולי בגלל שהרב שמואל דוד שאל, אז אנחנו נתייחס קודם כל לנקודה הזאת, והיא, למי אני צריך להלוות כסף? אני, יש לי כסף שאני מייעד אותו, שיש לי, נגיע איזה כספים אני צריך להשתמש בהם להלוואה, אבל איך זה כסף שמיועד להלוואה? אז אני מחויב להלוות את הכסף הזה. למי אני מחויב להלוות את הכסף הזה? כל בן אדם שפונה אליי, תשמע, אתה יכול להלוות לי כסף כמו אותו, הוא רוצה להרחיב את הבית שלו, הוא רוצה, מה היה ההלוואה השנייה? כל אחד שפונה אליי, אני חייב להלוות לו. אז הרמב״ם מדגיש בכמה מקומות, גם מה שקרה בספר המצוות, וגם יש להם תורה בכמה מקומות, שאומר שהמצווה היא להלוות. נזילות של כספים, שימכור אחד מהנכסים שלו, יש לו בניינים בכל העיר, שימכור אחד הבניינים, הוא לא תהיה לו שום בעיה. אז אין שום מצוות צדקה, וגם אין מצוות הלוואה, וככה הרמב"ם אומר בכמה מקומות. לעומת זה, הטור כתב שאפילו עשיר שצריך ללוות מצווה להלוותו לפי שעה, ולענותו, הרבה דברים, יעצו, יצאו, גלת לו, וכך כתב בשולחן ערוך. ועצמה הבין שזה מצווה גמורה, מצוות הלוואה חלה גם על עשירים בזמנים מסוימים שתכף נזכיר, אבל המצווה היא גם לעשיר, והוא מדגדג את זה, הגמרא אומרת שהיא מדברת על סדרי הקדימה במצוות הלוואה, שכמו שכתוב את העני עמך וכו', יש סדרי קדימה, אז הגמרא אומרת שגוי וישראל, ישראל קודם, עשיר ועני, אני קודם. זאת אומרת שהמצווה היא גם לעשיר. ככה אומר עצמה, מבין שזו מצווה גמורה והגרה במקום, אבל הרב רוח המפר עליו, כן, בפרוש על הרס"ג, אומר שלא, זאת לא כוונת הטור, ודאי שאין מצווה להלוות, להשאיר במצוות הלוואה, אפשר, אלא יש מצווה כללית שנקראת גמילות חסדים, לעזור לאנשים, גם לחייך למישהו, זה גם מצווה. וכל דבר שאתה יכול לענות מישהו, אומר, עצה הוגנת, אי אפשר להגיד שמי שנותן מישהו עצה הוגנת, נותן לו עצה, הוא מקיים איזה מצוות הלוואה? לא, הוא מקבל איזה, הוא מקיים איזה מצוות גמילות חסדים, שזה לא חובה ממונית שמוטלת על אדם. אבל זה כבר לא מצוות עשה, או זה מצוות עשה כללית כזאת, שהיא לא מחייבת אותי פרטים על עכשיו להוציא את הכסף שלי. אז אבן העזר גם כן, הוא מקשה על הרמב״ם, שבשום מקום, אפילו אותו מגמילות חסד, הוא לא אומר שום דבר מצווה להלוות לעשיר. למרות שבגמרא, בכמה מקומות, גמילות חסדים כתוב בגמרא, בין עניים, בין עשירים, וכל יש כמה מקומות, והרמב״ם לא מזכיר שום דבר, והאבן העזר מוכיח שבעצם, או בכל אופן, שהבנת הרמב״ם היא שהסוגיה הזאת של המציע, שמה שמענו של עשיר, זה נתון במחלוקת תנאים, ולהלכה הרמב״ם פסק שאין מצווה להלוות לעשיר. גם הרמב״ם אמר שיש מצווה להלוות לעשיר, אז באמת זה כמו ש כתוב בספר חינוך ובמקומות אחרים, שהכוונה היא לא כל עשיר. עשיר רוצה עכשיו, יש לו הזדמנות, עכשיו הוא שומע שיש עוד איזה עסק שהוא יכול לקנות, אבל כל הכסף שלו מושקע, אז הוא אומר, בוא, אתה יכול לעזור לי, תן לי הלוואה. זה לא הכוונה שיש מצווה להלוות לעשיר. מצווה להלוות לעשיר שכתוב בטור, שאמרנו, זה הכוונה היא, לפעמים עשיר הוא גם נמצא במצב לחוץ, הוא נמצא באיזשהו, הוא הגיע לאיזשהו מקום רחוק, שלא מכירים אותו.
אז הוא בגדר עמילות השעה.
מה?
אז הוא בגדר עמילות השעה.
בדיוק ככה, בדיוק ככה. אני היה באותו
שעה. ואתה מתכוון רק לזה?
באופן כזה, זה מה שהוא אומר, כתוב בלשונו של הטור, לשונו של הטור זה לאותו לפי שעה. זאת אומרת, זה במקום, ככה גם אהבת חסד, החפץ חיים גם כן מבין את הדבר הזה, שלעזור לו להרחיב את הנכסים שיתעשר עוד יותר ועוד יותר, זה לא מוטל עליי, בין אם אני עשיר, בין אם אני פחות עשיר ממנו, זה לא משנה, זה אני לא צריך לעזור לו להתפרנס, כי באופן עקרוני, יש לנו כלל, שחייך הקודמים, אני גם צריך להתפרנס, הוא צריך להתפרנס, אני צריך לדאוג לפרנסה שלו יותר מה שאני דואג לפרנסה שלי, אז אם אין לו מה להתפרנס, בסדר? אז ודאי, כן, אני חייב אפילו להקריב ולוותר על הרווחים שלי בשביל לעזור למישהו אחר. אבל האם אני צריך לעזור לעשיר להתעשר עוד יותר? זה יכול להיות שבאמת בדבר הזה שהרב שיימן אומר שלעזור לו לקיים על הגיון, שאם למשל יש לו עכשיו איזו הזדמנות, ובשביל זה אם הוא ימכור עכשיו את הנכס, אז כולם יודעים שהוא ירד לחוץ, אז המחיר שלו ירד או משהו כזה, אז יכול להיות שבאופן כזה יש מצווה גם לדעת, בכל אופן לדעת הטור. אומנם אהבת חסד הוא כן, החפץ חיים אהבת חסד, הוא אומר שהוא מביא מקור לזה שיש מצווה להשאיר דווקא מהחינוך, שהחינוך שוב במצוות הלוואה, מילי זה מצווה ס"ז, הוא כותב כלשון הרמב"ם, מצווה להלוות לעני. איפה הוא כותב מצווה להשאיר? אז הוא כותב את זה ממנת חסד, הוא אומר, יש לו איזה ביטוי מאוד חריפי, ואתה בני אל תחשוב שעניין מצוות הצדקה לא יהיה רק בעני אשר אין לו לפה מסמלה, כי אף בעשירים גדולים תתקיים גם כמצוות הצדקה לפעמים, כגון עשיר שהוא במקום שהם מכירים אותו, הנה, וצריך ללוות, אפילו בעשיר שהוא בעירו, יש לו איזה חולי או איזשהו מקרה, כלומר, כן, העשירים גם כן לפעמים יש להם איזו צרה כזאת שהם צריכים עזרה. אז בסדר, זה ודאי שיש להם גבולות חסד, אבל זה לא מצוות הלוואה. כי מצוות הלוואה, גם החינוך, וכמו שהרם אומר, זה מדובר ודאי רק לנו. גם אם אנחנו אומרים שהמצווה היא להשאיר, אז באמת יש פה איזשהו איזשהו קושי גדול. המצווה הזאת של הלוואה, הגמרא אומרת שגם אם יש איזשהו הפסד מסוים, גם כן, אני חייב לקבל על עצמי את ההפסד הזה כדי לקיים את מצוות הלוואה, כן? כי כתוב, גוי בריבית, או ישראל בחינם, אני חייב להעדיף את הישראל בחינם. למרות ש... הרי זה רווח מוצחק, מותר, הרמב"ם סובר, כן, זה אפילו מצווה, אבל ודאי שמותר לי להרוויח על ידי הלוואה בריבית לגוי, ואני צריך להפסיד את הרווח הזה כדי לספוג, לספוג את המניעת הרווח הזה כדי להלוות לעני הזה. אז האם באמת, ואולי אפילו להשאיר, זה בעצם, זה לא סביר לכאורה. כי לכאורה, למה הרווח שלו יותר חשוב מהרווח שלי? הוא רוצה, אם זה, אפילו אם זה עשיר, שהוא רוצה לעשות מזון רווחים, אז אני צריך להפסיד את הרווחים שלי, המותרים, בשביל להלוות לו. אז באמת יש מחלוקת בין האחרונים, כמה כשאנחנו אומרים שלגוי בריבית צריך להעדיף את הישראל בחינם, כמה אני צריך להפסיד? אני יכול לקבל פה רווחים עצומים, ואני צריך לבטל עליהם לטובת להלוות לישראל גם במחיר גדול. אז דבר הזה יש בזה מחלוקת בין האחרונים. שם המשפט, הוא מקשה, למה באמת השולחן ערוך, את הדין הזה, שלהעדיף את ההלוואה בחינם לעומת הריבית לגוי, השולחן ערוך לא מביא את הדין הזה. לא מביא, הרמב"ם מביא את זה, השולחן ערוך לא הביא את זה. למה הוא לא הביא את זה? והוא טוען שהסיבה היא שבאמת זה מדובר שם כשהרווח הוא קטן. מדובר בזה שאני יכול לידי שאני נותן הלוואה להרוויח כמה פרוטות, אז כדאי תפסיד את הכמה פרוטות האלה. אני מדובר פה באיזה הפסד גדול, מה פתאום, אתה רואה, חייך הקודמים, אתה צריך גם לך מותר להרוויח. ככה אומר שם המשפט, ומוכיח את זה גם מדין אבדה. מדין אבדה, יש משנה במציאה, בנוציאות, שאדם שמצא מציאה, אבל התורח שאם אני צריך לתור בזה, אני עובד בהייטק, ועכשיו אני אלך להפסיד המון כסף בשביל שאני אתרח להפסיד לך. אז אני יכול ללך לבית הדין ולהגיד, שמה, יש לי פה עבדה, אבל אני רוצה שאחר כך הוא יפצה אותי להחזיר את הדבר הזה. אז הוא יכול לקנות את זה. אם אין שם בית דין, הוא כתור. למה? שלא קודם. כלומר, אומרת, אפס כי לא יהיה לך אביון. אני צריך להיות אביון כדי להחזיר את העבדה? אם כן רואים שאני לא צריך להפסיד את הרווחים שלי כדי לקיים את מצוות השבת עבדה, אם כן אומרים שהמשפט אותו דבר לגבי פה, אני לא צריך להפסיד את הרווחים שלי כדי לתת את ההלוואה. אז עוד
מה הם בזמן הזה?
מה? כן, בסדר.
בזמן הזה?
הוא מקצר אותנו.
יצירת
מי. טוב, אז אני מקצר בזה שבנקודה הזאת יש מחלוקת בין האחרונים, אבל בעזרת השם, הלו הם כתובים בעזרת השם בשנה הבאה לספר שער צדק של שנה הבאה, לכתוב שם את הדברים. בכל אופן, רק באמת לגבי, באמת כמו שהרוזי אומר, של הזמן הזה. יש מחלוקת, ולא ברור באמת, מה זאת אומרת להלוות כסף? מאיזה כסף אני צריך להלוות כסף? אז חיים מדבר על זה הרבה פחת כסף, זה הכוונה היא שמי שיש לו מאות מזומנים. אבל אם יש לי הלוואות או נכסים או משהו כזה, את זה אני לא צריך לתת את ההלוואה. אז לכאורה, בזמן הזה, מי יש לו, מי מסתובב מאוד מזומנים? אדם מקבל משכורת לבנק, מופקד בבנק, הוא מוציא כסף מעט מה שהוא צריך לצורך נסיעות, שנייה, בפשטות, יש לו, הוא מוציא מאוד מזומנים בשביל לתת לילדים שלו לנסיעות, משהו כזה, הכל הוא משלם באשראי, שום דבר, מי מסתובב, מסתובבים עם קצת כסף שהוא צריך למחיה שלו. אז זהו, גמרנו, נגמר המצווה היום. אז באמת צריך לדון, מה זאת אומרת שיש לי כסף בבנק? אז הרב שאני אומר, פשוט זה לא מזומנים. למה זה מזומנים? יש לי שם חסכונות, יש לי שם השקעות, ובכלל, זה פיקדון? אם זה פיקדון, איך אני מקבל על זה רווחים? אז מה, זה הלוואה? זה לא הלוואה, זה ריבית. אני עושה עסקאות עם הבנק, הכל זה עסקאות. אז יש לי כספים שנמצאים בעצם, אני בעל עסק.
רק מהעוש.
מה?
רק מהעוש.
אבל גם מהראש מקבלים
מידע.
אבל אני מקצר בגלל ש... אני מקצר באמת כי יש פה הרבה מה להעריך באמת בסוגים השנים של ההפקדות שיש בבנק, אבל אני מסכים שיש הבדל באמת בין העובר ושב, ששם גם אם אני חתום באמת על היתר עסקה, אבל בעצם זה כמו שאפשר אומר, זה מזומן ואני לא, זה לא הפרנסה שלי, שאני יכול להגיד שהפרנסה שלי קודמת. אף אחד לא מתפרנס מהרווחים שהוא מקבל על היתרה שלו בבנק. בדרך כלל זפוק, או יש לו סופג את חשדים מאוברדרפט. אבל לעומת זה, אם יש לי כספים שמושקעים בניירות ערך, בחסכונות שונים, שאני, בין אם אני בונה על זה עכשיו, בין אם אני בונה על זה לפנסיה, בין אם אני בונה על זה לגילים שונים, זה כספים שהם ודאי נחשבים לעסק הזה, שמזה אני לא מחויב לעבוד. אבל כן, אני מסכים שמעובר ושב, אדם מחויב לקיים את מצוות הלוואה, ואני מסיים, תם ולא משתם, אבל בעזרת השם, עוד נדבר.